אמר ויידה אמר רב רבתי, השיר הזה נמסר לזכות שירה מלכה בת מרים פתיה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיה, היא וכל משפחתה, וגם לחיים אהרון בן גילה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, הוא ואשתו וכל אשר לו. אנחנו נלמד עניין קריאת ים סוף בסייעת דשמיה על פי תורתו של הגון רב משה שפירא, זכר צדיק לברכה. אנחנו מוצאים בדברי חז"ל שקריאת ים סוף היא הגמר של יציאת מצרים, וכך משמע בדברי ירושלמי במסכת סוטה, שכתוב שם שהטעם שלא אמרו שירה כשיצאו מצרים, מכיוון שהיציאה ממצרים הייתה תחילת גאולתה, מפרש קורבן העדה, שלא הייתה גמר גאולה עד שעברו בים. וצריך להבין, כי לכאורה נראה שאלו שני דברים נפרדים, ואחר שכבר הוציאנו הבורא מעבדות מצרים, היה מקרה נוסף של ויהפך לבב פרעה ועבדה וכו'. ואז רדפו מצרים אחרי בני ישראל ורצו להחזיר את הדבר לקדמותו, וקריאת ים סוף באה להצילה ממצרים. אבל אין קשר ישיר בין הדברים, אז צריך ביור לבאר את הקשר. בדברי חז"ל במדרש משמע שיש עניין עיקרי בקריאת ים סוף, וכתוב על הפסוק שם, ואמרתם אליו השם אלוקי עברים נקרא אלינו, שמות רבה פרשה ג', למה קורא אותם עברים? על שום שעברו ים. למדנו שעצם העובדה שעברנו בים הצטרפה לשם שלנו. עברים עברו בים. ובוודאי זה לא מקרי, זה משהו מהותי, זה עניין של מהות. אז כשהיה גמר גאולת מצרים ועברנו את הים, זה הפך להיות חלק ממהותינו. אז זה לא רק עניין של ניצלנו ממצרים, יש הרבה יותר מזה שעברנו בים, ודבר זה עומד להתבהר. בעצם העובדה שעברנו בים למדנו עניין מיוחד במחילתא. כתוב שם על הפסוק מה תצעק אליי, רבי מאיר אומר, אם לאדם יחידי עשיתי לו ים יבשה, שנאמר ויום אלוקים יקבעו המים מתחת השמיים למקום אחד ותראה יבשה, ולדעת קדושים, ולדעת קדושים אלו, איני עושה להם את הים יבשה? מה אם לאדם אחד, אדם הראשון, עשיתי את הים יבשה, יקבעו המים מתחת לשמיים על מקום אחד ותראה יבשה, לדעת קדושים אלו, איני עושה להם את הים יבשה? מובן שצורת האדם אינה יכולה להתקיים אלא ביבשה, והים יכול להיות רק מקום ארעי לפני אדם. ואפילו שאפשר להיות עוברי ימים, אבל מקום קבע לאדם הוא רק ביבשה, כמו שאמרו זקני הנגב לאלכסנדרס מוקדון בתמיד ל"ב עמוד א', כל נחותי ימה לא מיד ודעתי הוא הדעתין ליבשת, שכל יורדי הים אינם חוזרים ליישוב הדעת עד שהם חוזרים ליבשה. היבשה היא מקום שלו נאמר והארץ נתן לבני אדם. אפילו הים, אפילו שניתן לעבור בו מקום מקום, אבל זה לא מקום להיות בו, להיות שרוי בו, להיות שם באופן קבוע. כתוב כאן במדרש כי אחר שכאשר בורא עולם ברא את האדם, הוא הכין מקום לאותו אדם יחידי במאמר של יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לאדם יחידי עשיתי לו ים יבשה, לעדת קדושים לא אעשה ים יבשה. ועניין בזה שעכשיו ביציאת מצרים נולדה צורת אדם חדשה. יציאת מצרים נקראת הלידה של עם ישראל, כפי שמפורש בדברי הנביא יחזקאל, ומולדתך ביום הולדת אותך. עכשיו יש צורת אדם חדשה, לידה חדשה. ביציאת מצרים נולדנו, נוצרה כאן יצירה של צורת אדם חדשה שעדיין לא הייתה בעולם. כל לידה היא כהמשך ליצירה ראשונה של פרו ורבו, שנאמר במעשה בראשית, וכך הוא טבעו של עולם. אבל כאן הייתה לידה שאינה המשך של מעשה בראשית, אלא כמעשה בראשית חדש. לידת כלל ישראל אינה דבר טבעי הנמשך ממה שהיה קודם לכן, אלא יצירה חדשה שנולדה כעת. ואומנם שורש הדבר כבר היה בברית שנחרטה עם אברהם אבינו, אבל כאן הוא הגמר. הברית שנחרטה עם אברהם הייתה ההיריון של הלידה, אבל לידה בפועל, קיום הברית, יציאת מצרים, זה יום ההולדת של עם ישראל. עכשיו כשנולד דבר חדש בעולם, הדבר מחייב שיהיה לו מקום. אין לך דבר שאין לו מקום. ואם הדבר הוא כהמשך ונמצא בסדר העולם, אז העולם מוכן לקבל אותו ולא צריך מקום חדש, מאחר שהמקום שנמצא בעולם מחכה ליצירה הזו. אבל כשנוצר דבר חדש, וכעת זו הבראשית שלו, עדיין אין לו מקום בעולם. לדבר חדש צריך מקום חדש. זהו הטעם שכשאיש ואישה בונים בית חדש, וגם זאת יצירה של מעשה בראשית, הם זקוקים למקום חדש. לכן אומרת הגמרא שקשה לזווגם כקריאת ים סוף, כי הם צריכים מקום, לעשות מקום חדש. קשה מאוד. עכשיו אנחנו נבין את הקריאת ים סוף בהמשך הדברים. וכאן אנחנו לומדים שהייתה מהדורה נוספת של מה שנעשה במעשה בראשית. במעשה בראשית נוצר עיקר עניין המקום עבור בני אדם, וזאת היבשה. וכאן בקריאת ים סוף נוצר מקום חדש. ויקבוע מים מתחת השמיים המקום אחד ותהר רבי שייכין הבורא לאדם מקום שיוכל להיות בו. ואת קריאת ים סוף עשה הבורא כדי שיהיה לכלל ישראל מקום להיות. זה המקום החדש שלנו. ביור הדבר, כי ליצירה המחודשת הזו שנקראת עם ישראל צריך מקום שאינו מטבעו של עולם. כשם שהיצירה הזו אינה מטבעו של עולם, או כפי שאנחנו אומרים בפרשת מקרא ביקורים שאנחנו קוראים בליל פסח בניסים ונפלאות, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, כך היא גם צריכה מקום מיוחד. מקום שאינו המקום הטבעי של כל הנמצאים בעולם. עכשיו מבואר, כי זה השם שלנו, עברים. מכאן אנחנו עוברי ים, זהו המקום שעליו אנחנו קיימים, המקום המיוחד רק לנו, לאותה יצירה הנקראת בני ישראל. וכמובן שאנחנו נמצאים בעולם ככל הדברים הנמצאים בו, וכמו כל בני האדם, זהו הצד הטבעי, אבל הצד מיוחד שלנו, גם הוא יש לו מקום. הצד הזה שאינו טבעי, שאינו חלק מסדר העולם, מקומו הוא בקריאת ים סוף. המקום שלו הוא מיוחד. זהו המקום שעליו אנחנו עומדים, עליו אנחנו נשענים, ובו אנו קיימים. איפה? בקריאת ים סוף. כשעברנו ביבשה בתוך הים, השם עשה לנו מקום חדש במקביל ויקבוע מים מתחת השמיים על מקום אחד ותראה היבשה. המקום החדש ליצירה החדשה. ובאמת אנחנו צריכים להבין, כי בעצם בצורה כזו הייתה כל צורת הבריאה, באופן שעולם כולו קיים בנס. מאחר שבדרך הטבע לא היה קיום לעולם לולא שם בורא עולם גבול לים. גבול שמת בל יעבורון, בל ישבון לחסות הארץ, כתוב בפסוק. ובירמיהו היכף בית, האותי לא תיראו נום השם, אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים. כביכול בורא העולם הגביל את הים ואינו נותן לו להתפשט. אם היו מסירים את הגבול הזה, היה הים מציף את כל העולם כולו. בעצם העולם עומד בנס, ועל זה אנחנו בורחים בכל יום. אורכה הארץ על המים. הסדר האמיתי של הדברים הוא שהארץ היא מתחת למים והייתה צריכה להיות מוצפת במים, אבל השם עושה לנו כל הזמן חסד, רוקה הארץ על המים. בתחילת הסוגיה של רבא בר בר חנה בבא בתרא ע"ג עמוד א' כתוב שכל גל וגל אומר שהוא הולך לשטוף את העולם. היינו שהצנועה הזו של הגלים עניינה שהים בעצם טבעו מתכוון להציף את העולם. באופן טבעי הים אינו מוגבל, המים הם דבר שזורמים ומתפשטים עד שהם כבר פחותים מתופח על מנת להתפיח. אבל כל זמן שיש כמות של מים, הם מתפשטים. באופן טבעי המים רוצים להתפשט ולהציף את כל העולם, אבל הם נתקלים בגבול שאינו נותן להם ועוצר באדם. וכשאין גבול, אז זה תוצאות נוראיות, כמו שאנחנו רואים לפעמים, שיש שיטפונות. יש מספיק מים בים להציף את העולם, אז השם עושה לנו חסד, שהוא עושה גבול הים. אז מה מכוון בדבר הזה? מה עלינו להבין מכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במצב שבדרך הטבע, לולא הגזירה המיוחדת של גבול מיוחד שאיננו לגמרי טבעי, המים היו מציפים את העולם בדרך הטבע הפשוט, לא שייך להתקיים. זה נרמז בדברי רבותינו ביור העניין, ואנחנו נקדים קודם לבאר סוגיה יסודית. רבותינו מגלים לנו, כפי שידוע מקדמוני קדמונים, מקורו בדברי חז"ל, שישנם ארבעה יסודות בבריאה שהם מרכיבים את המציאות הגשמית, והם אש, רוח, מים ואפר. יש גשם שהוא אוויר, יש גשם שהוא אפר, יש גשם שהוא מים, נדבר על גשמיות. אוויר, אפר, מים ואש. ארבעה צורות גילוי של גשם. כל אחד פושט צורה ולובש צורה, וכך מורכבים כל הגשמים שבעולם. ארבעה יסודות אלו מבארים רבותינו הם השורש לארבעת המידות שהם אבות המידות של בני האדם, בין לצד הטוב ובין להפך. האש מכוונת כנגד הקנאה והכעס, מים עומדים כנגד התאווה, כנגד אוויר מידת הכבוד והתנסות, אדם עושה הרבה אוויר מעצמו, נפח, הרגשת התרוממות, עצלות כנגד אפר, אפר יורד בכוח גדול למטה. ומה זה? קנאה, תאווה, כבוד, מוצאים את האדם מן העולם. אז יש לנו אפר עם עצלות, קנאה, תאווה וכבוד. כתוב על עצלות בספר משלי בפרשת על שדה שעצל עברתי ולא רוצה לעשות כלום, אז זה לגמרי לא טוב. אז אלו הם המידות אשר ניתן להשתמש בהם בשני הצדדים. יסוד המים מכוון כנגד התאווה, המים נושאים בתוכם את כל ההנאות ואת כל התענוגות כולם, ויסוד המים הוא המושך לכיוון של ההנאות והתענוגות. יש מקום להרחיב בזה, והכל פנים ישנו עניין עיקרי בזה, עבור בעובדה שהמים הם חומר שאינו מקבל צורה. המים הם חומר שאין אפשרות לעצב אותו, כשמנסים לעצב אותו מיד ניגרים ונשפחים, אף שבתוך כלי הם מקבלים את הצורה של הכלי. אבל המים כשלעצמם תכונתם היא שאינם מקבלים צורה, אי אפשר לעשות צורה ממים. זאת התכונה העיקרית של מי שהולך אחר תאווה, אין לו צורה. הנביא קורא למצרים חמורים, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, מבואר בדברי חז"ל כי חמור נקרא כך על שם החומר. החמור הוא מין בעל חיים שאפשר לעשות עמו כמעט כל דבר, אם לא עוברים את הגבול כמובן. הוא חומר הניתן לעיצוב. המושג חומר הוא מושג של אפשרות שיכולה להתממש בהמון דרכים. אדם נהנתן, בעל תאווה, מבקש הנאות, הרי שתמיד, אחרי שהוא נהנה, הוא מיד חוזר להיות חומר. הוא חוזר להיות אפשרות להנאות נוספות. כך נראים גם המים, שתמיד חוזרים להיות חומר. כל ניסיון לעשות איתם משהו, או לאסוף אותם באיזה אופן, שהוא לא יצליח. מים תמיד מוכנים, איזה כלי שאתה תשים אותו בו, הוא לא יקבל ממש את צורת הכלי, הוא יישאר מים. עכשיו המים יהיה בצורה כזאת, אחר כך המים בצורה כזאת, אבל אף פעם אין לו צורה אמיתית. זה ממש, זה שיח חומר, כי הוא מקבל כל צורה, כמו אדם נהנתן שהוא כל הזמן מבקש הנאות, שהוא עובר מהנאה להנאה. עכשיו הוא אוכל, עכשיו הוא מסתכל בטלוויזיה, עכשיו הוא יושן, כל הזמן מחפש הנאות שונות ומשונות וחדשות, כי הוא חומר, כל הזמן מחפש צורות חדשות. אבל הוא בעצמו נשאר חומר. ידועים דברי הגמרא בכמה מקומות, עבדה בהפקר אני חלי, עבד נקרא עמד דומה לחמור, אלו יצורים אדומים לחמורים. העבד נותן את עצמו לעיצוב על ידי מישהו אחר, אולם הוא כשלעצמו רק חומר. אדון כופה עליו לעשות דברים, אבל מצד עצמו אין לו צורה משלו, וברגע שמרפים ממנו מעט הוא מתפרק מכל עול. כל מי שמציאותו בבחינת חומר גם הוא בהפקר אני חלי, תמיד הוא חוזר לחומר ואינו יכול להשתעבד לדבר מסוים, ולעולם אינו מצרף ומחבר את עצמו לצורה מסוימת. כך נראים אותם בעלי תאוות והנאות, שכל חייהם מחפשים עוד איזה הנאה. ככה הם חיים את חייהם. אלו הם המים, אותו חומר גמור שאינו מקבל צורה. המים הם דוגמה ובהפקר אני חלי, שנוח לו בהפקר, כי הם כביכול פורקים עליהם כל צורה. זהו יסוד המים המכוון נגד התאווה. אנחנו צריכים לחזור ליסוד היסודות, כפי שפותח המסילת ישרים ומגלה לנו את יסוד היסודות של בריאת העולם. בורא העולם ברא את העולם כדי להתענג וכדי ליהנות, כמובן לתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. לכך נברא אדם. כדי להגיע לאותו עונג ולאותה הנאה צריך האדם להגיע לעולם הזה עם כל הניסיונות שבו, המתאים את הרצון הטבעי שנמצא בעצם בריאתו לתענג וליהנות לדברים הנמצאים פה. כך מאבד את האדם את התכלית של השמה הוא נברא, כך הוא מטה את אותו כוח שהוא נברא בו לכיוון הלא נכון. אם אדם לוקח את הכוח הזה של להתענג ולענות ומבזבז אותו על להבלים, הרי שהוא לא יזכה לאותה תכלית של השמה הוא נברא, הוא לא יזכה להנה אמיתית, הוא לא נגע אמיתי. וכאן צריך להבין, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בתוך מסגרת שהיא מים, ואומנם בריאת האדם היא ביבשה, משום שעכשיו הוא אינו יכול להתקיים במים. אבל אנחנו מוצאים בדברי הגמרא בסנהדרין כי לעתיד לבוא, באלף השביעי, אחר שיט אלפי שנין שיתקיים העולם באלף השביעי, לא יהיה סדר שאנחנו מכירים עכשיו. אז יתקיימו רק אלו שיש להם זכות קיום אמיתית. וכתוב שם על צורת הקיום של הצדיקים, ואם תאמר אותם שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא יש במת עולמו, שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, צדיקים מה הם עושים? הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפים כנשרים ושתין על פני המים. כך מוגדר הזמן של עונג שבת בשבת הגדול. איך זה מוגדר? עושה להם כנפיים כנשרים ושתין על פני המים. כי הנה יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה, כפי שכותב הרמב"ן בתחילת החומש, ושית אלפי שנים קאי אלמה, כי עולם נברא ששת ימים, ואלף השביעי זה יום השבת, זה השבת הגדול, יום שכולו שבת, שם כביכול כל סדר העולם שובט לגמרי. ומה יעשו אלו שיש להם זכות קיום באותו עולם? איפה הם יהיו כשעולם שובט? אז זה אומר את הגמרא שהקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים ושתים על פני המים. הביאור בזה שהם יהיו קיימים בתוך מערכת אחרת, המערכת הנקראת עונג. זהו קיום שכולו עונג, כולו עונג שבת. ומי שלא יזכה לכך יצטרך לעבור אנשים כבדים כדי שיחזור ויזכה. אבל זאת פרשה אחרת. מעכשיו, העובדה שכביכול בורא עולם ברא את המקום שצורת האדם צריכה להיות בו בתוך המים, ורק על ידי שהם מוחזקים בכוח הם אינם שוטפים הכל. הפירוש בזה כי בעצם התכלית האמיתית שבה צריכים בני אדם להיות ולשמה הם נבראו, הוא כדי לחיות בעונג ורק בו. היינו לחיות במים. עכשיו אנחנו מבינים שהסיבה שהמים צריכים באופן טבעי להציף את העולם היא מכיוון שהמים מסמלים עונג, ואדם אמור לחיות בתוך העונג הזה, בתוך התענוג. בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו כתוב כי עונג זה ראשי תיבות עדן נהר גן, כלשון הפסוק ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. מאותו עדן עליון יוצא נהר, ודרך הנהר הזה מגיע עדן על הגן. עדן זה מה שנקרא מעדנים, זה אותו עידון, אותו עונג ואותם מעדנים שהם העדן, מגיעים אלינו דרך הנהר אל הגן, שהוא המקום שבו אנחנו צריכים להימצא. בורא העולם שם את צורת האדם מקום שצריך להיות המקום הטבעי בשבילו, אבל בגזרה האדם צריך להיות פה, וכאן צריך לזכות כדי להגיע לאותה מציאות אשר כלשון הגמרא על אלף השביעי, דהיינו אותו יום שכולו שבת. הקדוש ברוך הוא יעשה לו כנפיים והוא ישוט על פני המים. דהיינו אדם נברא כדי להיות באותו מצב, אדם נברא למען אותה שבת, להגיע לאותו יום שכולו שבת, יום שכולו עונג. אמנם כדי להגיע לשם אל העונג הזה צריך להימנע מכל עונג אחר שהיה בשם מציע לנו, מכל עונג שמציע לנו במקום שבו אנחנו נמצאים היום. עלינו נזכור שאנחנו נבראנו כדי לקבל את העונג האמיתי אליו אנחנו רוצים ושואפים להגיע. כל נטילה ולקיחת תענוגות אחרים לוקחת מאיתנו את האפשרות להשתייך אל העונג האמיתי ההוא. כל הטיה שאנחנו מתאים את אותו כוח עונג שעליו נברא האדם ושמים אותו במקום לא נכון, מונעת מאיתנו לחזור להשתייך ולקבל את העונג הנכון. לכן כביכול שם אותנו בורא עולם במצב שבו אנחנו מוקפים במים, עד כדי שהמים אמורים להציף אותנו לגמרי, ולמדנו שאנחנו בראינו בשביל אותו עונג. בעצם היינו צריכים להיות שתים על פני המים, לחיות בתוך עונג כפי שמתגלה מיסוד המים. העובדה שאנחנו חיים פה היא כדי להגיע לשם. כדי להגיע לשם אנחנו חייבים לקחת עצמנו מאותה מציאות ולשים אותנו במציאות אחרת, כדי שעל ידי כך נוכל להגיע באמת לשם, לאותו מקום שמלכתחילה נבראנו לשמו, וכדברי מסילת ישרים, שכדי להגיע למחוז חפצנו זה, אנחנו חייבים לעבור את העולם הזה. אבל כדי ללמד אותנו איפה מחוז החפץ שלנו, למדים אותנו שבעצם בעומק הדברים המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו היה צריך להיות מוצף מים. לקחו מפה את המים כדי שאנחנו נוכל להגיע אל אותם מים באמת. זוהי בחינה אחת של מים, הבחינה שהם נושאים בתוכם את כל כוח העונג, את כל כוח תענוגות העולם, כפי שנתבר שהם חומר ותמיד הם חוזרים להיות חומר, וכנגדם עומדת צורת אדם שמכוונת אך ורק כדי לקבל עוד תענוגות. האדם עושה את עצמו בחינת חומר. אז אנחנו צודקים, אנחנו באמת צריכים לקבל תענוגות, רק תענוגות אמיתיים, לא תענוגות מדומים עולם הזיים. יש תכונה עיקרית במים נוספת, אין שום אפשרות בעולם ליצור צורה כלשהו במים, ליצור צורה כלשהי בלי מים. בלי המים לא היה שייך ללוש את האפר או לחבר כל דבר בעולם. כל הדברים ביסודם, הכל היה מן האפר. כדי לצור צורה באפר מוכרחים להזדקק למים. ואפילו שכבר הקדוש ברוך הוא לברא את האדם, וייצר השם להקים את האדם אפר מן האדמה, הוריד לשם לשם כך גשם מיתרות עד לילה, מיתרות של מלמעלה, וזאת הייתה הפעם היחידה שירד גשם בלי ששום אדם בעולם מתפלל על זה. הדבר מובן כי שני הדברים תלויים זה בזה, כי כל דבר מעוצב הוא כבר דבר מסוים, מלאי אפשר לעצב על ידו דברים אחרים. הוא כבר נושא בתוכו תכונה מסוימת, הוא כבר מעוצב באיזה אופן. רק דבר חסר צורה לחלוטין יכול לתת כל צורה שהיא. זהו הכוח שיש, הכוח השני שיש במים. הכוח השני שיש במים זה לתת צורה למשהו אחר, לעצמו אין צורה, וכל תפקידו לתת צורה למשהו אחר, ללוש עם אפר וליצור צורה חדשה. נמצא שכאן יש את עומק בחינת הצורה שבמים. המים נושאים בתוכם שני הפכים מקצה על קצה. הקצה האחד זהו הקצה שכולו חומר, ובקצה השני נמצא השורש וכל צורה אפשרית. יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה, זוהי הבריאה הקבועה, וכך נודרו המים ביבשה כצורתם. בקריאת ים סוף נתגלתה הבחינה השנייה של המים, זוהי אותה הבחינה שנתגלתה וברוח הפכה נערמו מים, כפי שמתרגם אונקלוס חכים ומי, המים נעשו חכמים, וראי החומר הוא הדבר ההפוך ביותר מחוכמה, וכאן המים קיבלו צורה, חכים ומיה, המים עצמם החכימו ונעמדו כמו נד. כאן מתגלתה הבחינה השנייה של מים. עלינו להבין היטב, כי כאן מתגלה לנו עומק. צריך להבין את העומק הזה. המים קיבלו צורה, חכים ומיה, המים החכימו ונעמדו כמו נד. זה הצורה שהם נותנים צורה, זה הצורה השנייה של המים, אמרנו שמים כולו חומר, ובקצה השני השורש לכל צורה אפשרית. ולכן כאן המים החכימו. עוד מצאנו במים כי לא ייתכנו חיים בלעדיהם. המים הם אלו שמרווים ומגדלים כל צמח שהוא מפירות העולן או מפירות האדמה. כל הדברים שאנחנו חיים עליהם נמצא שאין חיים בעולם בלי מים. והנה אנחנו מוצאים כי נקודת ההתחלה של גילוי חיים בעולם הייתה ישרצו המים שרץ נפש חיה בבריאת הדגים מן המים ביום החמישי של מעשה בראשית, ואחריהם נברו העופות מן המים ומן האפר, ורק למוחרת ביום השישי נברו כל יתר בעלי החיים ואף האדם. תחילת גילוי המציאות הנקראית חיים בעולם הייתה בבריאת הדגים, ושם נמצא השורש לעניין החיים בעולם. והנה ההנאה הגדולה ביותר היא תחושת החיים עצמם. הראשונים מבארים, כן מביא זאת הבית יוסף בביאור ברכת בורא נפשות, כי הפירוש על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי הוא ליהנות בהם. זה על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, הנאה. תפיסת ההנאה באופן האחד ביותר הוא כשתופסים את עצם החיים. להחיות בהם נפש כל חי, מה זה להחיות? מה זה לחיות? ליהנות, זה פירוש לחיות. לחיות זה ליהנות, כי עצם החיים זו הנאה. כל ההנאות שבעולם מצטרפות יחד לצד שווה. בצד השווה שבכולם הוא שכאשר אדם נהנה יש לו תחושה חריפה של עצם החיים. אין הנאה גדולה מזו של אדם מנצב בסכנת חיים ממשית וניצל ממנה. אותו הרגע אינו שווה לשום הנאה שבעולם, ואין הנאה ועונג שישבו לו. זו התחושה שהחיים בעצמם ניתנים לאדם, והנאה זו היא הצפויה לאדם בחורי ובגרגע שהוא חי בגן עדן. מי שזוכה לעולם הבא זוכה להרגשה זאת באופן קבוע בחורי רגע ורגע. זאת ההנאה הגדולה של גן עדן, שאדם חי, אנחנו כמעט לא מרגישים את זה, אבל אנשים הרבה פעמים נהנים מדברים מסוכנים, כי כשהם ניצלים הם מרגישים שהם חיים, וזו ההנאה. לכן משחקים במשחקים מסוכנים. וכאמור, תחילת המציאות של חיים בעולם הייתה בבריאת הדגים מן הים. דגים מן המים, זאת אומרת החיים מתחילים במים. כשכלל ישראל יצא ממצרים, אומרת התורה, וינצלו את מצרים, כתוב בברכות את עמוד א', לפי פירוש אחד שעשו כמצולה שאין בה דגים. עם ישראל לקחו משם את כל הדגים. כשחזר רוצים לגלות לנו את העונג של העולם הבא, הם קוראים לזה סעודת לוויתן. הלוויתן היא תולדות המים. אלו הם התנינים הגדולים שנברו ביום החמישי, לוויתן ובת זוגו. המובן בדבר, כי הלוויתן הוא יצור מהמים, יצור הנושא בתוכו את שורש כוח החיים. כי שוב, דגים זה חיים. מים זה הנאה, הנאה זה חיים. חיים זה הנאה. יצור הנושא בתוכו את שורש כוח החיים. כפי שביארנו, שתחילת החיים הם החיים שבמים. נמצא שכאן נמצא שורש כל הנהוגים כולם. זהו היצור שנושא את כל התענוגות כולם. בסעודת לוויתן נמצא התמצית של כל עונג אפשרי. ביציאת מצרים ניצלנו את מצרים ועשינו אותה כמצולה שאין בה דגים. אולם להיכן לקחנו את כל אותם דגים? אלו הם אותם דגים שבני ישראל מתגעגים עליהם בחטא ואומרים זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, אותה הבחינה של מצרים שהיינו בתוכה. אנחנו היינו באותם מים של מצרים. בידי יציאת מצרים הבנו את כל אותה מצולה של מצרים והפכנו אותה למצולה שאינה מחפשת תענוגות, אינה מבקשת לחזור להיות חומר, אלא היא מבקשת דווקא את הצורה. עכשיו יתבאר עומק מיוחד בקריאת ים סוף. כאן הדבר מתחלק לשניים. מצרים נקראים בשר חמורים וזרמת סוצים. כל גנות ושפלות אפשרית כלולים במילים אלו. כי הנה העובדה שמצרים טבעו בים כמובן אינה מקרית. מצרים אמנם קיבלו את כל 10 המכות ומכת בכורות אף מתו רבים, אבל כלל מצרים טבעו בים. משום שזה בעצם המקום האמיתי שלהם. הם שמו את עצמם בים, ובים אי אפשר להתקיים. אז הם אינם. הם רצו רק תענוגות, הם טבעו, אי אפשר בעולם הזה להיות רק בתענוגות. כלל ישראל עברו בתוך הים ביבשה. תהיינו באותו ים שהמצרים טבעו, אנחנו עברנו. כאן נמצא הסוד שמגלים לנו. אנחנו עברנו בים משום שהתקנו את בחינת התענוגות של מצרים. היינו את כל אותה התפיסה של מים כחומר. את כל התענוג כולו שיש במים. אנחנו מכוונים אותו להפך, לחכים ומאיה. היינו שאת כל ההנאות של המים אנחנו לוקחים בדיוק להפך, להנאות של צורה, של תפיסה, של חוכמה, חכים ומאיה. אז זה הסוד. שאנחנו לקחנו את המים, את התענוג החומרי, והפכנו את זה לתענוג של צורה, של חכים ומאיה, מים יהיו חכמים כביכול. איך קורה הדבר שחמישים יום אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים, הם יהיו חלק ממצרים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? אנחנו נולדנו מתוך מצרים, וכבר עברנו להיות מקבלי תורה. איך זה קרה? העניין בזה שאת כל כוח הקבלה של מצרים, את כל כוח האדיר לקבל כל תנוג אפשרי, להיות מוכן ופתוח לכל תנוג אפשרי, את כל זה כיוון כלל ישראל לתורה. כמו שמצרים הייתה עסוקה רק ליהנות ולרדוף אחרי תענוגות, הם היו הכלי קיבול לכל עניין אפשרית בעולם, כלשון הפסוק, כגן השם כארץ מצרים. זאת הייתה מצרים. כלל ישראל לקח את זה ממצרים והתיק זאת ליהנות מהצורות, ליהנות מהחוכמה שבצורות ולא מהטמטום שבחומר. גם אותנו שמו כמו כל הבריאה בתוך הים, אבל אותנו שמו בתוך ים סוף. אנחנו נמצאים בתוך ים סוף, עבור העולם כולו לא נפקע לים, ולא היה מצב של חכים ומאי. העולם כולו מחפש אחר התענוגות שבמים, התענוגות של להיות חומר, להיות בשר חמורים וזרמת סוסים. את זה מחפש כל העולם. אבל אנחנו שמו אותנו בתוך קריאת ים סוף. קריאת ים סוף אומרת לנו שאנחנו נמצאים במים הנכונים. אנחנו נמצאים באותו מים שהם השורש לכל צורה אפשרית. אנחנו נמצאים בתוך החכים ומאיה. אז עשו לנו מקום חדש היבשה בתוך החכים ומאיה. הרמב״ם אומר בסוף הלכות מקוואות, כי אין הטומאה לכלוך שעובר כששוטפים אותו במים, אלא רמז יש בדבר. אדם שמשתבש בדעות והולך בכיוון עקום, כשהוא מביא את עצמו במי הדעת, מיד הוא טהור. מה אלו מי הדעת? מה אלו? מי הדעת שמיד אדם נטהר כשהוא בא בהם. אז אדם מביא את עצמו תוך מי הדעת, הוא טהור. אנחנו למדים מכאן שכשם שיש מים שהם כולו חומר ואין לך הדבר הפוך מהדעת יותר מחומר, ושחמור לא יהיה לעולם בר דעת, אבל האדם חייב להביא את עצמו למי הדעת, לבחינה השנייה שיש במים. כאבה בני הדעת למי ששם את עצמו בתוך מים שעניינם הוא להיות בתוך מצב, בתוך מערכת של תפיסה שכל כולה מכוונת להיות שורש לצורות, להיות מכוון אך ורק כלפי הצורה ולא כלפי החומר, כמו שראינו במים, שיש להם את הצד החומרי ויש להם את הצד של הצורתי, שהם נותנים צורה לכל דבר, שמקבלים ממים צורה נכונה של הדברים. פירוש המושג צורה הוא ללמוד מה הדברים אומרים לנו, מה הדברים מלמדים אותנו, מה העניינם של הדברים. צורה זה דבר שנתפס בשכל, ולא בחומר. אין לשכל שום בית אחיזה, אלא אם כן השכל מעצב אותו לצורה. החומר זה דבר רחוק ביותר מהדעת אשר תופס את צורות. כשאדם מביא את עצמו במי הדעת ועושה את עצמו למכוון אך ורק על בשורת הדברים, האדם הזה נטהר ברגע. עם התפילה עצמה הוא נטהר. כי הוא עכשיו מבין את צורת הדברים, את תוכנם, את יסודם, את מהותם. וזה מה שקרה לנו בקריאת ים סוף. כל העולם חי באותו קריאת ים סוף של יום השלישי של מעשה בראשית. ויקבעו המים מתחת השמיים למקום אחד. אבל הדבר הפך להיות טבע, זה דבר קבוע בעולם. אנחנו עברנו וראינו בעינינו, היום השלישי היה כמה ימים לפני שאדם נברא, ואדם נברא לתוך מציאות קיימת, אבל אנחנו עברנו בים עצמנו. ראינו את החכים ומאיה. בשבילנו זה עניינם של המים. את אותם המים של מצרים הפכנו למים שדרכם להגיע לקבלת התורה. הרמב"ן אומר שהמן שאכלו בני ישראל במדבר הוא מאותו זיו שכינה שנתגלה בים סוף. אז ראו כל ישראל, אפילו הקטנים ביותר שבהם, את השכינה ויכלו לומר זה כלי וענווהו. זו הפרשה שבאה מיד אחרי היציאה מהים. אחרי קריאת ים סוף, אותו מראה היה דבר מוחש, והוא נעשה לאוכל שאותו אנחנו אוכלים ועליו אנחנו מתקיימים. עליו התקיימנו 40 שנה, כל אותם 40 שנה שבהם קיבלנו תורה. כפי שהתחיל לקבלת התורה 50 יום אחרי יציאת מצרים, בספר משנה תורה קיבלנו באחד שבט של שנת ה-40. כל ה-40 שנה אכלנו מן, אכלנו את מה שנתגלה לנו בקריאת ים סוף. על זה אנחנו קיימים ואת זה אנחנו אוכלים. מזה אנו ניזונים ועל זה אנחנו חיים. זה מה שנתגלה בקריאת ים סוף. לכן בכוח קריאת ים סוף יכולנו לקבל תורה. אותו ים שהטביע וקילה את מצרים, הים שנתחכם לקח את מצרים החמורים שלקחו את הים בצורה לא נכונה והטביע אותם, הים הזה עצמו זהו הים שאנחנו עברנו בו, ומאז אנחנו נקראים עברים. עברו ים, עברנו את הים הזה שכולו חומר שנעשה צורה. גם אנחנו נותנים צורה לכל דבר. בורא העולם ברא את האדם להתענג ושם אותנו בתוך מסגרת שמקיפים אותה כל התענוגות כולם. האדם הוא זה שבוחר בתוך איזה תענוגות הוא רוצה להתקיים. מהם התענוגות שמקיימות אותו? מהו העונג שאליו הוא שואף? אם זה עונג של הים כחומר, אזי כשיבוא יום והעולם ישבוט, אז הוא לא יהיה, הוא לא יוכל להתקיים על פני המים. אולם כל מי ששם את עצמו באופן שמסגר את העולם שהוא חי בו, זו השאיפה לתענוגות אמת, להנאות אמיתיות, אותם הנאות של החיבור הנכון לצורות הנכונות, לתפיסה של מי הדעת, כל מי ששם את עצמו שם, הוא יתקיים. זה הלימוד מהפרשה של קריאת ים סוף. פרשה זו מלמדת אותנו שקריאת ים סוף זאת האפשרות להגיע לקבל תורה. לא ניתנה תורה לאוכלי המן, התורה ניתנה רק לאלו שמקיימים את עצמם במה שנתגלה בקריאת ים סוף. זאת התורה שאנחנו הולכים לקראתה ורוצים בכל לב לקבל אותה, ואיננו נשואות בדווקא להנאות של תורה, אלא עונג האמיתי, לא על העונג של בשר חמורים בזרמת סוסים, אלא על העונג של התבוננות האמיתית והנכונה בצורת הדברים. מי שצורת הדברים מתגלה לו באופן נכון, הוא תופס את הדברים בצורתם הנכונה, הוא זה שיודע מהו העונג האמיתי. הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, יאיר את עינינו ונזכה להיות גם מיוצאי מצרים וגם מעוברי היום, הים. שלום שלום, אהובי ידידיי מוריי ורבותיי.